פרק י' פסקה ט'. כל הפסקאות פה הן אומרות פחות או יותר את אותו עניין באופן כללי. אי אפשר להיכנס לעולם הרוחני הנסתר ולהציץ באור העליון כי אם על ידי הקדמה של תשובה גמורה. שכיוון שאדם מסתכל במאור העליון, מתגלה מיד הזוהר של הצדק המוחלט והיופי של הקדושה העליונה. ותביעה נוראה תוקפתו שיהיה גם הוא אחוז באותו הזוהר והיופי. ושחייו יהיו מושרשים בהם כולם בכל מהלכיהם. ומיד הוא מסתכל במעשיו ובמידותיו ורואה את פגמיהם. ואז החרטה מתחזקת בקרבו והוא שב מאהבה גמורה. ועל פי עוצם הסכמתו ללכת בדרך הטוב, שהוא מתאים לאור השכל הזך, המתעלה ביותר על פי הערתה של תורה, שהאיש הישראלי מוצא רק על פיה את עומק חובתו, כך הוא מתעלה להיות נשרש בעולם העליון. ובלא שום סתירה פנימית, הולכים עם רעיונותיו ומהירים, והמחזות הרוחניים של ההשכלה העליונה עסוקה ברזי עולם, מתייצבים נוכח עיניו בעצם זהורם. כפי מעלת נפשו והכנתה הקודמת, ולפי עוצם גבורתה וחופשתה הרוחנית האמיתית. אי אפשר להיכנס לעולם הרוחני הנסתר ולהציץ באור עליון, כי אם על ידי הקדמה של תשובה גמורה. והפסקה תתאר שזה דבר שהוא קורה תוך כדי המפגש עם התכנים של ההשכלה העליונה. להציץ באור העליון, בשכל המוחלט, באידיאל המוחלט, צריך את התשובה הגמורה. שכיוון שאדם מסתכל במאור העליון, מאור זה אולי כמו מקור האור, או שלא, אולי אני מתאה אתכם. אולי מאור זה לא מקור האור, אלא הפוך, זה נמוך יותר מהאור. אני חושב שאור זה אור פשוט, ומאור זה אור לבוש בגוף חומרי. יש פה בסוף מילון הראייה מחקרים. אור לעומת מאור. אז כתוב ככה, אור לבדו ברוחניות בעצמה, לעומת מאור, אור הדבק בחומר ובכלי. זאת אומרת, מאור זה איזושהי התלבשות של האור. לא יודע. לא כל כך יודע מה להגיד פה. אבל בקיצור, זה משהו מאזור האור העליון הזה, שדובר בשורה הקודמת. שכיוון שאדם מסתכל במאור העליון, מתגלה מיד הזוהר של הצדק המוחלט והיופי של הקדושה העליונה. יש צדק מוחלט. הדין, הערך האמיתי, המדויק של כל פרט ופרט, זה הצדק המוחלט, שאין בזה שום זיוף, שום הקטנה אנושית, אלא הערכים כמות שהם בהקשר המוחלט שלהם, זה הזוהר של הצדק המוחלט וקדושה עליונה. אני מבין שקדושה פחות קשור סידור הערכים בהקשר של מארג הכוחות מבחינה צודקת, אלא משהו יותר נפשי. ולכן הזוהר של הצדק המוחלט והיופי של הקדושה, הקדושה היא עם איזושהי הרמוניה, עם איזושהי תפארה כזו, והצדק זה זוהר, זה אור. אז אדם שעסוק בתכנים העליונים הללו, הוא מיד פוגש את תכלית האמת והצדק ותכלית היופי. אז הוא מתכווץ. הוא מתכווץ כשהוא רואה עד כמה החיים הם זוהרים ויפים, עד כמה הם צודקים וקדושים. כי זה ענק. ותביעה נוראה תוקפתו, שיהיה גם הוא אחוז באותו הזוהר והיופי. הנה הכרח התשובה לתורה. יש את התורה הזו, ואדם מסתכל במאור העליון, והוא פשוט נדחף אל התשובה. הוא לא יכול לעמוד לעומתה, מנגדה. שיהיה גם הוא אחוז באותו הזוהר של הצדק המוחלט והיופי של הקדושה העליונה. הוא גם כן רוצה להיות שייך אל אידיאל השכל והמוסר והדינות הזו. ושחייו יהיו מושרשים בהם, כולם, בכל מהלכיהם. לא תהיה נטייה בחייו או פנייה בחייו שהיא לא פועל יוצא של הצדק והיופי. של האמת והשירה הזו. ומיד הוא מסתכל במעשיו ובמידותיו ורואה את פגמיהם. אז מתוך העיסוק בעולם הרוחני הנסתר, האדם נדחף לתשובה גמורה, ומתוך תשובה גמורה, אז הוא באמת יעמוד על העולם הרוחני הנסתר. ואז החרטה מתחזקת בקרבו, והוא שב מאהבה גמורה. מה זה לשוב מאהבה גבורה? זה שאתה נטבע תביעה נוראה שחייך יהיו מושרשים, בוא נאמר באמת האלוקית. זה לשוב תשובה מאהבה. זה לא יכול להיות סובל מציאות שהיא מחוץ לתשובה, מחוץ לדבקות באלוקים. ואז החרטה מתחזקת בקרבו והוא שב תשובה מאהבה גמורה, ועל פי עוצם הסכמתו ללכת בדרך הטוב, צריך פה גבורה, צריך פה עוצמה. זה לא שזה תהליך של דומינו שבהכרח יקרה, שהאבנים תפלנה זו את זו. צריך פה עוצם של הסכמה. לומדים איזושהי אמת עליונה, גודל כללי אלוקי, ורוצים אותו, אבל צריך עכשיו להיות אחד כזה שזה פשוט ממלא את כל מלוא רוח נפש ונשמה שלו, והוא נסחף אחרי זה, והוא מחזיק עמדה בללכת אחרי זה, על פי עוצם הסכמתו ללכת בדרך הטוב, שהדרך הזה הוא מתאים, אולי אנו אומרים שהיא מתאימה, מתאים לאור השכל הזך, המתעלה ביותר על ידי הערתה של תורה. השכל הזך הזה הוא מופיע בהתעלות דווקא כשיש אורה של תורה, שהאיש הישראלי מוצא רק על פיה את עומק חובתו, חובתו תביעתו. יש לך חובה, והחובה הזו זו תביעה. רק על פי הערתה של תורה מוצא האיש הישראלי את החובה שלו, את התביעה הנוראה שלו. וככל שהוא יותר יסכים לזה, ללכת בדרך הטוב המקבלת אל השכל הזך שמופיע על ידי התורה, ושם נמצאת החובה שלי. כשאנחנו לומדים סילת ישרים, אז אני נוהג לשאול קצת את החבר'ה, יסוד החסידות ושורש העבודה, מה שהתברר והתאמץ על אדם מה חובתו בעולמו, והנה אורנו חזל, שאדם לא נברא, אלא יתענג על השם, לנות מסיף שכינתו, והנה התענוג, הידעו לדבר בעולם. טוב, אין לי חובה, זה חובה של המסילת ישרים, זה לא חובה שלי, אני לא חייב כלום. יטען היהודי הקורא בקצת חריפות את השורות. מי אמר שאני חייב משהו? למי אני חייב משהו? עם מי חתמתי חוזה? עם הרבנים שלכם? עם הקדוש ברוך הוא שבדיתם בלבכם? לא חייב כלום. אז אני עונה את זה. שיש לך חובה. יש המון דברים שאתה תגיד, אופס, אני חייב, אני חייב. אני אתפוס לך, אגיד, מי חייב אותך? מי חייב אותך לעזור לא עלינו לאמא שלך? מי חייב אותך? אף אחד לא חייב אותך, תעצור, תעצור פה. אתה אומר לי, לא, אני חייב. אתה לא חייב. תראה לי את החוזה לפני שאתה. אתה לא חייב, אתה חייב. כי החובה הכי מחייבת, זו לא זו שנעשית בהסכמה פורמלית או לוגית, זו מסעת הנפש. זו החובה הכי חובתית שיש לנו. זה חלומו של מלך כוזר. יש לו חלום, מסעת נפש, כל הזמן, מעשה רצוי, מעשה רצוי. הוא לא יכול לסרב לזה, ואומרים לו דברים הגיוניים, מאוד, מאוד, הפילוסוף הוא ממש חבל על הזמן. הוא אומר, תשמע, ממש הגיוני מה שאתה אומר, אבל זה לא החובה שלי, מה אני יכול לעשות? אז על פי עוצם הסכמתו ללכת בדרך הטוב, שהוא מתאים לאור השכל הזך, המתעלה ביותר על ידי הערתה של תורה, שהאיש הישראלי מוצא רק על פי הערת התורה את עומק חובתו, כך הוא מתעלה להיות נשרש בעולם העליון. ואז כל מהלכי חייו הם ענפים של השורשים האלו. וכל צעד ושעל שלו זה ביטוי של אצילות, ביטוי של זוהר ויופי, של צדק וקדושה. אין דבר שהוא עושה שזה לא מתוך זה. ובלא שום סתירה פנימית הולכים עם רעיונותיו ומהירים. וכל הרעיונות שעכשיו מתחילים לגעוש בו, באיש הזה. הם בלא שום סתירה. כי אתם יודעים, יש מצב, לא יש מצב, זה נכון, שכל ידיעה היא מטשטשת את חברתה. הרב כותב את זה. שכל הבנה היא הבנה שהיא לעומתית להבנה אחרת, וממילא יכול להיות מצב שאדם חי בבליל של הבנות, אבל הן יצרניות זו לזו, צרות זו לזו. צרות יוצרות צרות, אי אפשר שתיים במקום אחד, מי שלומד עכשיו יבמות. זה צר, או מי שלומד לפורים, רווח והצלה יעמוד, למה רווח? כי מקודם היה צר. אז כל הבנה, אם היה רק אחת, אז הוא היה מבין אותה במילואה, אבל עכשיו היא צריכה להתחשב בהבנה אחרת, וזה יוצר לכאורה סתירה. עד שהרב כותב שם, שאתה תתפוס את שורש כל ההבנות, אז תיווצר לך ההרמוניה, וההבנות לא תהיינה מצרניות זו לזו. אז זה מה שהוא כותב פה. כשאתה מתמלא בנשרש בעולם העליון, אז אין שום סתירה פנימית בכל הרעיונות שלך. והמחזות הרוחניים של ההשכלה העליונה עסוקה ברזי עולם מתייצבים נוכח עיניו בעצם זהורם. מחזות רוחניים של השכלה העליונה שעניינה ברזי עולם, הם מתייצבים. מה זה הביטוי הזה שהמחזות האלה מתייצבים? טוב, אז באנו פה לקודש הקודשים של כתבי הרב, ולא ניכנס לזה עכשיו. אבל איך מתחיל דעת אלוקים? למי ששם לב, ולכן צריך להמתין הרבה עם הלימוד של המאמר הזה. כל חיזיון דומה מאוד למחזות, נכון? מחזות רוחניים. כל חיזיון, בין מוחשי ובין שכלי, הבא להתייצב. מי בא להתייצב? מה, הוא בא אליי? חשבתי שאני הוגה אותו. חשבתי שאני מביא אותו. מה זה בא להתייצב? כאילו החיזיון פה הוא איזה פלויני שמגיע. כן, זה נכון. איך כתוב על שמואל, והתייצב פעם בפעם? הקדוש ברוך הוא מדבר שם עם שמואל. אני חושב שזה בהתחלה, לא?
פה,
בקיר
התנ"ך שיעזור לנו. ויבוא השם ויתייצב, ויקרא כפעם בפעם, שמואל, שמואל. הקדוש ברוך הוא מתייצב. כנראה שחיזיון רוחני זה קצת כמו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך. זה מאמר דעת אלוקים, וזה הוא עסוק. לא בקנטיאניות. למרות שזה מאוד דומה. וכנראה בכוונה זה מאוד דומה. אבל המחזות הרוחניים של ההשכלה העליונה, רזי עולם, זה פשוט חיזיונות שניצבים לפניך. נוכח עיניו, בעצם זוהרם. איך? כפי מעלת נפשו והכנתה הקודמת. ככל שאתה תהיה יותר מוכן לזה, אז החיזיון הזה יופיע בצורה יותר בהירה, בצורה יותר קונקרטית. איך מתכוננים לזה? אז כתוב פה בפסוק דבר נוראי, ויהי ביום ההוא וכולי, ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון אלוקים. שמואל, אתה שוכב בהיכל איפה שארון האלוקים? אתה שוכב בקודש הקודשים, שמואל. מה אתה עושה? קראת, מה... אז חלק מהפרשנים אומרים שהכוונה בלשכה שלו בבית המקדש, אבל לא באמת. אבל המלבים מסביר פה ששמואל שוכב בהיכל השם, שמואל כל הזמן עסוק בלחשוב רק על היכל השם. שם הוא קובע את מחשבתו. אז כנראה שזה כמו מעלת נפשו והכנתה הקודמת. ככל שהאדם מכין את נפשו, מרומם אותה, מזכך אותה, מתקן את מידותיו, את מעשיו, את הרגליו, מפעיל ביקורת עצמית, חשבון נפש על עולם השאיפות שלו, על השכל שלו, הוא אחד כזה שלא מרוצה מהאיכויות האקטואליות של השכל שלו, הוא רוצה עוד. אז המחזות הרוחניים של ההשכלה העליונה עסוקה ברזי עולם מתייצבים נוכח עיניו בעצם זוהרם. כפי מעלת נפשו והכנתה הקודמת ולפי עוצם גבורתה וחופשתה הרוחנית האמיתית. אתה צריך להיות חופשי, וחופשי זה מילה אחרת עם גיבור. כי הגיבור הוא זה שחופשי לעשות את מה שהוא באמת רוצה לעשות. איזה הוא גיבור העושה את מה שהוא רוצה לעשות? זה גיבור. עושה את מה שרוצה לעשות. חופשי. רצית לעשות משהו? עכשיו תעשה אותו. זה מילים אחרות למה שחזל אומרים, גיבור הכובש את יצרו. כי יצרו זה כל מסיחי הדעת וכל הקטנויות שמסיטות אותי מתביעתי העצמית, המקורית. וכשאני יכול לעשות אותה, כשאני נאמן לעצמי, להחלטה שלי, אז אני גיבור ואני בן חורין, וזה ממש אותו דבר. וזה הכרחי גם כן, כדי שהמחזות הרוחניים הללו יתייצבו כפי עוצם זוהרם. הלאה. הכרחיות התשובה והתורה הזו לזו, ועם התורה תפילה. כשהולכים בדרך העיון הטהור באלוהיות, מרגיש האדם בעצמו שיש מסך המבדיל בינו ובין ההשגות הבהירות. הנשמה בעצמה מכרת שהמסך הזה הוא המעשים והמידות שאינם טובים. ומיד מתעוררת בקרב הלב התשוקה לתשובה שלמה, למעולה שבתשובות. ולפעמים רבות לא תצא אל הפועל כראוי עד שתהיה סמוכה לה התפילה הרעננה. ואז ישוב מעיין הגבורה להיות מפקה והולך על הנשמה. כשהולכים בדרך העיון הטהור באלוהיות, עסוקים במושכלות האלוהיות, באור העליון וכולי, אז מרגיש האדם בעצמו שיש מסך המבדיל בינו ובין ההשגות הבהירות. האדם חש שאין לו קליטה מספיק טובה של ההשגות בהירות. השגה בהירה זו השגה כללית, פנימית, רוחנית כזו. לא נכון להגיד לא בהיר לי איך עשית FX, FNX. זה לא נכון להגיד את זה. בהיר זה הקלטה, ההכרה פנימית. אבל האדם יש לו איזושהי הרגשה פנימית שהוא לא שם. לא יודע להסביר אותה. הוא גם לא בטוח שהוא יודע לקרוא לה בשמה. הנשמה בעצמה, כוח החיים העצמי של האדם, הוא יודע. היא מכרת שהמסך הזה הוא המעשים והמידות שאינם טובים. וכיוון שאתה שייך לקלקול, אז אתה לא שייך לבהירות. כי הבהירות זו הבהירות הרוחנית. והמעשים והמידות הלא טובות זה הגסות החומרנית. אז הנשמה חשה את זה. ויש לה רצון לפלס לה את הדרך שלה, לפרוץ, להופיע את עצמה. אז מיד מתעוררת בקרב הלב התשוקה לתשובה שלמה. אדם פוגש את הגודל הזה, אבל חש שהוא לא בלוע בו, והוא לא, לא, הוא לא מכיל אותו, לא קולט אותו, הכוונה לא מכיל אותו, והוא רוצה להתאהר. מיד מתעוררת בקרב הלב התשוקה לתשובה שלמה, למעולה שבתשובות. התשובה הכי איכותית, והכי ארוכה, והכי רחבה. ולפעמים רבות, לא תצא לפועל התשובה הזו, כראוי, עד שתהיה סמוכה לתפילה הרעננה. רעננה, משהו מקורי שזורם מהשורש, ושוטף את כל, את כל האילן. יש איזושהי תחושה שרוצים להתפלל. רוצים להתרפק לפני השם בחפצים הכי 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 אידיאליים, הכי עליונים. יש בתפילה משהו שהוא מופיע את התשובה, מה שנקרא על רטוב. כי בתפילה מגבירים את החפץ אל כל עיקרי אמונת ישראל ותורה, וכל עניין התשובה זה מה שהחפץ יצא לחופשי. הרצון שלנו יתהר מכל הסיעובים שיש סביבו. זה עיקר הנקודה בתשובה. ואז ישוב מעיין הגבורה להיות מפקה והולך על הנשמה, והנשמה תהיה לה בת חורין ותתגבר על כל המעגלים שהיא צריכה להתגבר כדי להופיע את עצמה בעולמו של האדם. תפילה וצעקה ותשובה מעומקה דליבה והתגלותה בפועל על המעשים בתיקונם מוכרחת להיות מוקדמת לכל הופעת אור השגה העליונה. ואי אפשר לספרות חשובה באמת להיוולד ולהופיע באור של חיים בעולם, כי אם על ידי התגלותו של אור התשובה, המחדש את פני תבל כולה. אמנם מופיע ונגהה של הספרות העתידה, בהתנוצצות הדעת שקודמת לאור התשובה. והדעת ממלא את הכוח הרוחני בחופש גמור דרור עליון, נעלה, המביא לתשובה שלמה, המושכת אחרי הגאולה, אחרי שבאה כבר הסליחה, הפנימית והחיצונה, ורפואה וחלקלה וקיבוץ גלויות, והשבת כוח לשופטים ויועצים, יסודי הספרות ומייסדיה מתאמצת לבוא. והרישה מתקנת והצדק מתעלה, ולב האומה מתחיל לדפוק בעוז חייו לירושלים. וצמיחת נזר ממלכה שלמה מופיעה, וכל חפץ לב מתמלא בתפילת ישרים, המלאה רצון חי העולמים, אשר הוא סך, ויהי. טוב, לפני שקראתי התלבטתי ואז אמרתי נעשה את זה בזרזות, אבל עכשיו אני מתחרט. אני אומר נשמור את הפסקה הזו לפעם הבאה, נלמד אותה קצת ב... כי זו פסקה מערבבת בתוכה שני נושאים. מדברת על האדם ומדברת על תהליכים של האומה עם שחר גאולתה. אז נעמוד פה. יישר כוח למתמידים.